שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"א מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. הנושא המרכזי שלנו היום יהיה האם אישה יכולה לטעון שבעלה מכר לה את הנכסים שלו. תכף נסביר למה לא, אבל לפני זה נראה נושא אחד קצר אחר. אמרנו במשנה שלאישה אין חזקה בנכסי בעלה. כלומר, העובדה שהיא אוכלת פירות מהשדה של הבעל 3 שנים, זה לא מוכיח שהיא קנתה ממנו. ושואלת הגמרא פשיטה, הרי היא אמורה לאכול פירות, הוא אמור לתת לה מזונות. אז למה שזה יגיד שהיא קנתה ממנו? למה שיהיה לה חזקה? עונה הגמרא, אפילו אם הוא ייחד לשדה אחרת ואמר לה משם את אוכלת את המזונות שלך, והיא אכלה פירות של שדה אחרת במשך 3 שנים, זה לא אומר שהיא קנתה, כי הבעל לא מקפיד. גם אם הוא אמר לה תאכלי משדה א', אם הוא אוכלת קצת יותר, הוא לא יאמר כלום, ולכן אין ציפייה שהוא ימחה, וזה לא אומר שהיא קנתה ממנו. בקיצור, אין לה חזקת ג' שנים. ועכשיו שואלת הגמרא שאלה מאוד דומה למה ששאלנו בממתת עמוד ב'. בממתת עמוד ב' אמרנו שלבעל אין חזקה בנכסי אשתו, כלומר בדיוק הפוך. ואז דיקה הגמרא, הראיה יש. כלומר, אם הבעל יוציא שטר שהאישה מכרה לו, אז זה הוכחה טובה. ואמרנו שם שזה מוכיח שהאישה לא יכולה לטעון שהיא רק מכרה את זה בשביל לעשות לו נחת רוח, אבל היא לא באמת התכוונה. אז זה היה דיון בשני דפים האחרונים, ועכשיו נראה דיון בדיוק הפוך. רק נקדים הקדמה קצרה, קשה שיהיה לאישה נשואה כסף ששייך לה, ובעלה לא יכול להשתמש בו. כי אם זה היה כסף מלפני הנישואים, זה יהיה נכסי מילוג, ואז אמנם הכסף שלה, אבל הבעל משתמש בו, כי זה פירות שלו. ואם זה כסף שהיא קיבלה במהלך הנישואים, כמו ירושה או מתנה, גם כן זה נחשב נכסי מילוג, והשימוש בכסף, כלומר הפירות, הוא של הבעל. אם זה כסף שהיא עבדה וקיבלה אותו, אז זה נחשב מעשה ידיה, ואז זה לגמרי הולך אליו, לא רק הפירות, גם הגוף עצמו. הכסף היחיד שיכול להיות שלה, זה אם מישהו נתן לה מתנה ואמר במפורש, אני נותן את זה לך, ושלבעלך אין שום קשר לכסף. אז זה יכול להיות שלה. ולכן, אם בעל היה רואה שלאשתו יש כסף, יש לו חשש סביר שבאמת היא גנבה את זה ממנו. ואחרי הקדמה הזאת, נראה את המקרה אצלנו. האישה מוציאה שטר שהבעל מכר נכסים לה, והבעל טוען, אני בכלל לא התכוונתי למכור לה. רק רציתי שהיא תוציא את כל הכסף שהיא גנבה לי ותיתן לי. אז עשיתי שיטה, מכרתי לה שדה, היא הביאה לי כסף, ובאמת הכסף הזה הוא בכלל שלי. אז מבחינת הכסף כרגע הוא מוחזק, אז אנחנו לא יכולים להוציא ממנו. ככה לפי התוספות והרשב"א, הרמב"ן באמת חולק על זה. מבחינת השדה, השאלה היא האם אנחנו מקבלים את הטענה שלו שהוא לא התכוון או שלא. אז מהמשנה אפשר לדייק שהיא לא יכולה להוכיח שהיא קנתה ממנו על ידי חזקה, אבל אם יהיה לה שטר שהיא קנתה ממנו, אז זה יעבוד. כלומר, השדה הולכת אליה, והבעל לא יכול לטעון שהוא רק עשה את זה לגלויי זוזי, לגלות את הזוזים שהיא גנבה ממנו. לפי טענתו, כמובן. אז זה בעצם הנושא שלנו. האם אומרים טענת לגלויי זוזי או לא? מה שמעניין זה שכאן משמע שכל השאלה היא האם הוא נאמן לומר שלזה הוא התכוון. אבל אם יהיה ברור לנו שהוא באמת התכוון לגלויי זוזי, אז זו טענה טובה, ואז באמת המחר לא יהיה מחר. לגבי הכסף עצמו, כמו שהזכרנו מקודם, זה מחלוקת ראשונים האם הוא ישמור את הכסף או לא. אז לגבי עצם השאלה האם הוא נאמן לומר שהוא רק עשה את זה בשביל לגלויי זוזי, בסוגיה נראה כמה שלבים בדיון הזה, והשלב הראשון הוא הדיוק מהמשנה. אז מהמשנה דייקנו שלא אומרים לגלויי זוזי, כי אמרנו שחזקה אין לה, אבל אם היא תביא שטר שהוא מכר לה, זה כן יעבוד. דוחה הגמרא, אל תדייק מהמשנה. יכול להיות שמהמשנה צריך לדייק שבאמת אם האישה תביא שטר אז זה כן יעבוד, אבל איזה שטר? לא שטר מחר, אלא שטר מתנה, שבמתנה לא שייך לגלוי הזוזי, כי שם היא בכלל לא נתנה לו כסף. אז אם היא תוציא שטר שהוא נתן לה מתנה, אז באמת השדה תלך אליה. אבל אם היא תוציא שטר שהוא מכר לה את זה, אז באמת אולי זה לא ילך אליה, כי אולי אנחנו מקבלים את הטענה שלו שהוא אומר שהוא רק עשה את זה בשביל לגלוי הזוזי. אז מהמשנה אי אפשר לדייק, עכשיו נראה מה הם הורים אומרים. אנחנו עכשיו בשליש העליון של העמוד, רב נחמן מספר לרב הונה מה הוא פספס בבית המדרש, והוא אומר לו שלמדנו שלא אומרים את סברת לגלוי הזוזי. כלומר, אם האישה תוציא שטר שהבעל מכר לה, אז באמת אנחנו מקבלים את זה, והשדה תהיה שלה, והבעל לא יכול לטעון שהוא רק עשה את זה בשביל לגלוי הזוזי. אומר לו רב הונה, מה החידוש? הרי אפילו אם היינו מאמינים לו שהוא רק קיבל את הכסף שלה כי הוא רצה לעשות לגלוי הזוזי, הרי סוף סוף הוא כתב לשטר מחירה, והשטר מחירה עצמו מעביר לה את הבעלות על השדה. אז אפילו אם מבחינת הכסף הוא לא התכוון, אבל השטר מחירה מוכר. אז מה אכפת לי אם יש לגלוי הזוזי או אין לגלוי הזוזי, ממילא השדה תהיה שלה. זה השאלה של רב הונה. עכשיו בפשטות בגמרא משמע שהשטר מעביר את הבעלות אוטומטית, אפילו מיתן שגם לזה הוא לא התכוון, הוא עשה גם את השטר רק בשביל לגלוי זוזי. אבל הרשב"ם אומר שזה לא יכול להיות, הרי אם הוא לא התכוון גם לשטר, אז גם השטר לא יעשה כלום. אלא חייבים לומר שאם באמת זה היה רק כסף, הוא לא התכוון. אבל כיוון שהוא נתן לה גם שטר, לא סביר לומר שגם לזה הוא לא התכוון, אלא הוא כן התכוון ולכן השדה הולכת אליה. כלומר עוד פעם הרשב"ם דורש את הכוונה האמיתית שלו גם לגבי השטר. בכל אופן, נחזור לגמרא, רב נחמן אמר שלא אומרים לגלוי זוזי, ולכן אם יש לו הוכחה שהוא מכר לה, אז השדה באמת תהיה שלה, ורב הונא אמר, אני לא צריך את החידוש הזה, ממילא השטר מקנה את השדה. אז עכשיו אנחנו נכנסים לשאלה, האם באמת השטר ממילא מקנה את השדה? כלומר, אנחנו יודעים שקרקע נקנית בכסף, שטר וחזקה, אז במצב שבו יש גם כסף וגם שטר, האם השטר מקנה גם אם הקונה עוד לא שילם כסף? או שכשיש גם כסף, אז המוכר מתכוון להקנות רק אם גם ישלמו לו את הכסף. אז רב הונא אמר שהשטר מקנה גם בלי הכסף, ורב נחמן מביא דברי שמואל שאומר שזה לא נכון. ברגע שיש כסף, השטר לא מקנה. ורב הונא מביא על שמואל את הקושייה של רב אמנונה. רב אמנונה הקשה מברייתא ששם כתוב שאם הוא כותב שטר מכירה, אז השדה מכורה מהרגע שהוא נותן לו את השטר, ומשמע שם שלא צריך כסף. אז איך אתה שמואל אומר שכשיש שטר עדיין צריך כסף? על זה יש שתי תשובות, רב אמנונה עצמו עונה שבאמת שטר מכירה כן צריך גם כסף, חוץ במקרה מסוים שאדם מוכר שדה הוא מפני רעתה. כלומר הוא מוכר שדה שהיא לא טובה והוא לחוץ מאוד להיפטר ממנה, ואז יש לו גמירות דעת להקנות את השדה אפילו לפני ששילמו לו. אבל באופן כללי שטר מחירה לא מקנה עד שישלמו. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, רב אשי אומר ששם בברייתא באמת לא מדובר על מחר, מדובר על מתנה. ולכן השטר קונה גם בלי כסף. אבל בשביל ששטר מחירה יקנה צריך כסף. אם זה שטר מתנה שם בברייתא, אז למה כתוב מחירה? כי הוא נתן לו מתנה שהיא כמו מחירה. כלומר, אני נותן לך מתנה ואני אחראי על המתנה הזאת. אם בעל חוב שלי ייקח לך את המתנה, או שיבוא מערער ויאמר שזה בכלל לא היה שלי, אני אשלם לך את שווי השדה. אז סיימנו עם רב נחמן ורב הונא, רק נחזור על מה שאמרנו. רב נחמן אמר שלא אומרים לגילוי זוזי והשדה כן תהיה של האישה. רב הונא אמר אני לא צריך את החידוש הזה כי ממילא השטר יקנה, אז אפילו אם היינו אומרים לגילוי זה לא משנה. ואז נכנסנו לדיון האם באמת שטר מחר מקנה בלי ששילמו כסף או שלא. שמואל אמר שהשטר לא מקנה. רב אמנונה הקשה על שמואל מברייתא שמשמע שהשטר כן מקנה. ועל הקושייה של רב אמנונה הבאנו שתי תשובות. או דווקא במוכר סודהו מפני רעתה, או ששם בכלל מדובר במתנה. עכשיו אנחנו עוברים לשלב השלישי של הסוגיה, שש שורות מלמטה. עכשיו הגמרא מביאה ראיה מפורשת שכן אומרים את סברת לגילוי. מיטיבי על רב נחמן שמר שלא אומרים לגילוי. אם אדם לבא כסף מאשתו ואז הוא גרש אותה, אותו דבר עם עבד, אבל לא ניכנס לזה, אומרת הברייתא הוא לא חייב לכסף. כי הוא אומר, אני לביתי רק בשביל לגלות את הכסף שהיא גנבה לי, כי מן הסתם אם יש לה כסף זה באמת שלי, ואני לא צריך להחזיר לה את זה. ולא באמת התכוונתי לשעבד את עצמי לחוב הזה, והדין הוא באמת שהכסף יישאר אצלו. ככה פוסק הרמב״ם, והתקבל את זה רק אם היא תוכיח שהכסף הזה באמת היה שלה מהנדוניה שלה. בכל אופן, הנה רואים מקור מפורש שיש את סברת לגלויי. אז למה הבעל שמחר שדה לאשתו, אתה לא אומר שהוא רק עשה את זה בשביל לגלויי? עונה הגמרא, כי שם יש סברה גדולה לומר שהוא לא התכוון באמת ללוות כסף. כי אדם שלווה כסף מוגדר כעבד למלווה שלו. עבד לווה לאיש מלווה. ולא סביר שהבעל ירצה להיות מוגדר כעבד לאשתו, אלא כנראה שהוא באמת לא התכוון ללוות ממנה, אלא רק התכוון לגלויי זוזי. ואנחנו עוברים לשלב הרביעי של הסוגיה. אנחנו עכשיו שתי שורות לפני סוף עמוד א', נביא עכשיו כמה דעות שלפיהם אם הבעל מוכר לאשתו שדה זה כן תופס, והוא לא יכול לטעון אחרי זה לגלויי, אבל נעלה פה שאלה חדשה. רוב הנכסים שיש לאישה מוגדרים כנכסי מילוג, שזה אומר שגוף הקרקע שלה, והבעל אוכל את הפירות. אז אם הבעל מכר לשדה, אז זה הופך לכאורה להיות נכסי מילוג, אז אמנם הוא מכר לה, אבל הוא עדיין ימשיך לאכול את הפירות של השדה. אבל אם הוא נתן לה מתנה, פה ההנחה היא שהוא נתן לה מתנה בעין יפה, והוא לא התכוון להשאיר לעצמו את הפירות. אז עכשיו יש פה מחלוקת האם כשבעל מוכר שדה לאשתו הוא עושה את זה כמחירה ואז הוא כן יאכל את הפירות כמו כל נכסי מילוג, או שבאמת מצידו הוא בעצם רצה לתת לה מתנה. הוא עשה את זה בצורה של מחירה פשוט כי הוא רצה לתת תוקף מיוחד למתנה הזאת, כמו שאמרנו שהוא יהיה אחראי על זה, שאם ייקחו לה הוא ישלם לה, אבל כיוון שזה כמו מתנה אז הוא התכוון לתת לה בעין יפה והוא לא התכוון לשמור את הפירות לעצמו. בכל אופן לענייננו, בין אם נאמר שזה מחר, בין אם נאמר שזה כמו מתנה, השדה עוברת להיות של האישה. כלומר אנחנו רואים שלפי כל הדעות האלו הוא לא יכול לטעון שהוא רק עשה את זה בשביל לגלוי זוזי. כלומר אם הוא מוכר לה את השדה שלו, מחירה מחירה. אז גם פה הגמרא מקשה מאותה ברייתא שאמרנו שאם בא לווה מאשתו לא חייב לה בגלל סברת לגילוי זוזי, והגמרא שוב עונה את אותה תשובה ששם בלווה יש סברה שהוא לא התכוון להיות לווה בגלל עבד לווה לאיש מלווה, אבל במחר הוא באמת כן התכוון למכור. אז זה לגבי הנושא שלנו של לגילוי זוזי. עכשיו רק נראה את המחלוקת שאמרנו האם הוא אוכל פירות או לא. אז רב הונא בר רבין אמר שזה מכר גמור והוא כן אוכל פירות, אבל רבי אבא ורבי אבאו וכל גדולי הדור כתוב שם אומרים שהוא לא אוכל פירות כי זה כמו מתנה, ואחר כך עוד פעם מחלוקת מקבילה בשורה שמינית בעמוד ב', רב אמר שזה מכר והוא אוכל פירות, רבי אלעזר אמר שזה כמו מתנה והוא לא אוכל פירות, ורב חיסדא פסק כרבי אלעזר, ואז הנכדים של רב שאלו עליו למה הוא פסק כרבי אלעזר ולא כמו רב שהוא יותר גדול, והוא אמר שגם בצד של רבי אלעזר יש גדול, כי רבין אמר שגם רבי יוחנן אמר שזה כמו מתנה והוא לא אוכל פירות. ולהלכה אנחנו בשליש התחתון של עמוד ב', רב המסכם להלכה ככה. אם בעל נותן מתנה לאשתו אז ברור שהיא קנתה את זה, כי אין פה סברת לגילוי זוזי, כי היא לא נתנה לו כסף, והוא גם לא אוכל פירות כמו שאמרנו, כי הוא נותן בעין יפה. אם הוא נתן לה במחר, אז פה כתוב משהו מוזר. כתוב שהיא לא קנתה והוא אוכל פירות. עכשיו מקשה הגמרא, תרתי, זה סותר. אם היא לא קנתה, אז איזה פירות הוא אוכל? זה עדיין שלו. מתי היא אומרת סברת לגילוי זוזי? תלוי באיזה כסף היא שילמה לו. אם היא שילמה לו בכסף שלא היה מוכר לו עד עכשיו, כסף שהיה מוכבה, אז באמת סביר שזה כסף שהוא בעצם שלו, ואז היא לא קנתה את השדה בכלל. אבל אם היא שילמה לו מכסף שמוכר לו שהוא לא היה מוכבה, אז לא אומרים לגילוי זוזי, והשדה באמת הופכת להיות שלה, והוא אוכל פירות. כלומר לסיכום, רב הפוסק שאומרים לגילוי זוזי אבל רק אם היא שילמה לו מכסף מוכבה, וכשלא אומרים לגילוי זוזי והשדה כן עוברת אליה, אז הוא כן אוכל פירות כמו דעת רב ולא כמו דעת רבי אלעזר. וגענו לנקודותיים, חמש שורות מלמטה, כל טוב.